כתוצאה מהתפרקותו, כמעט הכחדתו של שבט בנימין, כולל החרם שאומר שאסור להתחתן עם שבט בנימין, התכנס עם ישראל לבירור פנימי. ויבוא העם בית אל וישבו שם עד הערב לפני אלוהים. לפי הפשט בית אל, היישוב בית אל, אבל קשה לומר את זה, יותר נראה לומר שבית אל פה הכוונה הבית של האל, שזה בשילו, כך אומר המצודות. והסיבה לכך היא שבהמשך כתוב, בהמשך הפסוקים, פסוק ד', וישכימו העם ויבנו שם מזבח ויעלו עולות ושלמים. קשה לומר שמבחינת ההלכה הקימו מזבח בבית אל, כי אסור להקריב קורבנות מחוץ לשילו. כל עוד שילו קיימת, אלא אם כן נאמר שהייתה פה הוראת שעה של נביא, מה שלא כתוב כאן. לכאורה פנחס היה פה, אנחנו רואים שפנחס ליווה את ההתרחשות, לכן יותר פשוט מבחינת ההלכה להבין שהם בנו מזבח, אומר המצודות, מזבח נוסף על המזבח בשילו. זאת אומרת, איזושהי עוד יותר התכנסות סביב שילו, לחזק את שילו. כל עוד יותר ועוד יותר לחזק את תודעת שילו. כי בעצם, מה שראינו, זה שורש כל הבעיה. כן? זה שעם ישראל עזב את שילו, עזב את המרכז הרוחני, אז זה מה שיצר את כל הפילוג. את זה שבנימין גם לא מוצא את עצמו, את זה שבנימין שבט שלם לא מרגיש חלק מהאומה. ובאמת יש פה פירוד. אמרו בני ישראל, מה עושים? איך אנחנו עכשיו מצליחים להושיט יד לשבט בנימין ולחבר אותו חזרה לאומה, לשילו, לזהות שלנו? כי בלי שבט חסר לנו איבר בגוף, אומר המלבים. נשארו משבט בנימין 600 גברים שאסור להם להתחתן עם בת ישראל. מה הפתרון? אי אפשר להתיר את השבועה שעם ישראל נשבעו, כי שבועה ציבורית, שבועה של עם, אי אפשר להתיר אותה. אפשר להתיר שבועה אישית, אבל לא שבועה לאומית. אמרו לישראל, מי אשר לא עלה בקהל מכל שבטי ישראל אל השם. מי לא השתתף במערכה נגד בנימין? הרי הייתה שבועה גדולה. והשבועה הגדולה אמרה שכולם באים למלחמה, ומי שלא בא למלחמה, מי שלא מתכנס במצפה לקראת המלחמה עם בנימין, מות יומת. האם יש חלק מעם ישראל שבעצם גם הוא, כמו בנימין, הרגיש שבהיעדר ההתכנסות סביב שילה, בעצם אין פה אחדות ואין מנדט ואין תוקף מוסרי למישהו לקרוא לכל עולם להתאחד ולהילחם למען מה? כי אין, כי אין, מה, אין, מי אתה? הכל פה מפורד בחתיכות, כל אחד בחלק שלו. אולי נחפש, אולי יש עוד חלק. אולי בגלל זה, אולי בגלל זה נכשלנו. אולי זה שבנימין נפל, אולי זה שנפלו כל כך הרבה חללים מקרבנו, אומר המלבים, אולי בגלל שאנשים לא כולם הצטרפו. וינחמו בני ישראל בנימין אחי ויאמרו, נגידה היום שבט מישראל. מה נעשה לנותרים? צריך להביא להם נשים, ואנחנו נשבענו. שוב חוזרים לשאלה, מי לא עלה? מי לא השתתף במלחמה? מי בעצם מקבילה לבנימין? טעה באותה טעות של בנימין, לא האמין בכוח הלאומי, ביכולת של האומה להפוך לאיש אחד בסמכות הזאת. מתברר שלא באיש של המחנה מיבש גלעד. יבש גלעד, אזור מרוחק, אזור מעבר לירדן, ואנחנו רואים שהם לא השתתפו, לא באו. אז אפשר לומר שאנשי יבש גלעד, בעצם, כיוון שהם הפרו את שבועת השם, אז הם אשמים. אנחנו נשבענו בשם השם, שכולם נאספים, והם לא נאספו, אז הם גרמו את כל הטלטלה הזאת. לכן מתו כל כך הרבה לוחמים, ולכן גם שבט בנימין קיבל בעצם סוג של חיזוק. הנה, גם יבש גלעד לא באים. אנשי יבש גלעד בעצם, יש בהם משהו מתריס. צודקים בנימין. באמת אין לכם סמכות. שילה לא מתפקדת כל כך. מה אתם נלחמים על איזה מישהי? איפה, מה, יש אומה פה, יש לו ממסד? הרי כל אחד איש שער מנב יעשה, אפילו בית המקדש בשילה לא עובד כמו שצריך. כך טוען אברבנאל. יש פה בעצם שבט שתומך בעקיפין בהתנהלות של בנימין. והתפקד היום, והנה באמת, אין איש משווה ושל גלעד. ושלחו שם העדה 12,000 איש מבני חיל. קראנו השבת את פרשת מטות. פרשת מטות יצאו לקרב נגד מדיין, 12,000 חלוצי צבא. זאת אומרת שזה מלחמה שכבר עכשיו מזכירה את מלחמת מדיין. מלחמת מדיין הייתה מלחמת נקמה, נקמה לאויבי השם, נקמה על חילול השם, ויש פה באופן ייצוגי מובעת 12,000, כלומר, אנחנו השבטים, אנחנו העם, כמו במלחמה היא 1,000 למטה, ומקים את יושבי גלעד לפי חרב, כמו מלחמת נקמה, כאילו הם מדיין, כאילו הם עם אחר, הם לא חלק מעם ישראל, נשים וטף. וזה הדבר אשר תעשו, הקבלה עוד יותר נוראית למלחמת מדיין, כל זכר וכל אישה יודעת משכב זכר תחרימו, ממש מילה במילה מפרשת מטות שקראנו. את מי צריך להשמיד? את הזכרים ונשים שיודעות משכב זכר. ממש מלחמת מדיין, 12,000 חלוצי צבא. נקמת השם עומדת פה. זה שיש פה שבט, משפחה שלא יצא לקרב, זה בעצם אישור בעקיפין לתרבות הזימה, האונס שקרה בפילגש בגבעה. לתרבות המושחתת, להתנהלות הבליעל הזאת. בעצם זה אישור בעקיפין, לסדום. זה כמו מדיין. זה כמו שהמדיינים בעצם מכתיעים את ישראל בזנות, בהתפרקות הדברים הכי יסודיים של הזהות הישראלית. יש פה מלחמה שהיא מאוד מאוד חטפה בתוך עם ישראל עצמו. מלחמת אחים 2. הייתה מלחמת אחים נגד בנימין, ועכשיו עוד מלחמת אחים. עם אופי מאוד מובהק, מאוד מאוד דומה למדיין. וימצאו מיושבי גלעד 400 נערה בתולה של יהודה איש, ואותם מחיים, מחיים את אותם אלו. הם יהיו שותפות עכשיו לשיקום שבט בנימין. שולחים כל העדה, אבל זה קורה בשילה. שוב, הכל חוזר לשילה, למחנה שילה. כן, זה מחזק את העובדה שהכל מתכנס סביב שילה. הנושא היה לחזק את שילה, לחזק את המרכז הרוחני, לחזק את הזהות הקולקטיבית, מאיפה אנחנו באים, ומתוך שילה, פעולות שמצד אחד מבטאות ביעור, ניקור למי שלא שייך, מצד שני איחוי, שמי שכן רוצה להשתייך. שולחים וקוראים לשלום לבני בנימין. אתם רוצים, מה זה לקרוא לשלום? זה לא סתם טכני. האם אתם רוצים לשוב חזרה להיות חלק אורגני מעם ישראל? כלומר, יש פה שילה, ואנחנו כולנו סביבה, ויש לנו קוד ערכי, ואתם מבינים שהיה פה טעות, עם ישראל צריך לחזור לזהות שלו, יש לנו זהות משותפת, והיא לא מאפשרת לנו להסכים להתנהגות של סדום. אתם מוכנים לחזור למקום הזה? ולהקים מחדש שבט בנימין? אחר? וישוב בנימין בעת ההיא. הביטוי וישוב בנימין הוא אולי תו משמעי. שווים פיזית, אולי גם שווים רוחנית, שווים בתשובה, מבינים, מתקנים, מוכנים לשוב אל המכלול, אל העם. ויתנו להם את האנשים אשר חיו מנבש גלעד. עשו 400 חתונות. נשות נבש גלעד, שחוו על בשרם, איבדו את כל המשפחות שלהם. 400 הנערות האלו, איבדו את כל המשפחות שלהם. הם ראו מה זאת אומרת שמישהו לא חלק מכלל ישראל. לא חלק מה זו. מה זה לא להסכים לזה שעם ישראל הוא לא סדום ועמורה. הם חוו את זה על בשרם, הם חוו את הלקח הזה בצורה הכי נוראית, ויש פה עוד 400 בחורים שגם חוו את הלקח הזה בצורה הכי נוראית. שרידי חרב. מה זה לא להיות חלק משילו, חלק מעם שיש לו עקרונות ערכיים כל כך חד משמעיים שסביבם הוא מתאחד, למרות שעדיין אין מלך בישראל. 400 חתונות שמרות לעצמך מחדש שבט בנימין אחר, שבט בנימין שונה, הכל בשילו. אבל לא מצאו להם כן. לא מצאו להם כן, זה לא הספיק. כי היו 600 בחורים, נשארו 200. טוב, עדיין זה מציק. העם ניחם לבנימין. יש פה פרץ בשבטי ישראל. המצב מאוד קשה, חייבים לשקם גם את ה-200. יש פה עוינות, יש פה 200 אנשים שמסתובבים, עם שנאה, עם כעס אדיר. אמרו זקני העדה, מה נעשה לנו יותר עם אנשים, לשמידה מבנימין אישה? מציק מאוד העובדה שעומד להיעלם פה שבט בישראל. מה עם בסוף יש אהבה? צריך לשקם אותה. צריך ירושת פליטה, כל אחד חשוב שלא ימחה שבט מישראל, ולא נוכל לתת להם נשים, אבל נשבענו למור ארור נותן אישה לבנימין. ויאמרו, אתנת, מצאו פתרון. מה הפתרון? השבועה הייתה שההורים לא מחתנים את הבת שלהם עם בחור משבט בנימין. זה שבועה שההורים נשבעו. אבל יש בחורה שהיא מחליטה להתחתן על דעת עצמה עם בחור משבט בנימין, היא לא עוברת על השבועה. כי השבועה הייתה שההורים לא ייתנו את ביתה, היא הולכת מעצמה, זה לא כלול בשבועה. אומנם זה לא מקובל. אין דבר כזה שמישהו הולך להתחתן בלי שההורים מסדרים את העניינים וקובעים עם מי ומה. זה לא אמור להיות ככה. אבל בואו נחליט שהפעם כן. בואו נחליט שהפעם ההורים לא בתמונה. ההורים לא בעניינים, הבנות, והבנות מחליטות לבד, והן מחליטות להתחתן עם מי שהן רוצות. איך נעשה את זה? היה אפשר לכאורה, בצורה מאוד פשוטה, לקרוא, להגיד ל-200 בחורות לבוא לאיזשהו מקום, להגיד לכל ה-200 הבחורים משבט בנימין, וכאילו אנחנו לא רואים, לא שומעים, והם מחליטים להתחתן ולהתראות. ואנחנו רואים שלא עושים את זה ככה. היה אפשר לעשות את זה ככה, פשוט. שהסתדרו לבד, ואנחנו לא חיתנו אותם, הם התחתנו עם עצמם. אנחנו רואים שהדרך לבצע את זה היא צריכה להיות הרבה יותר עמוקה, מבוררת. יאמרו, הנה חג השם בשבילות. צריכים ללכת לעומק של העניין. יש חג השם בשבילות. מימים ימימה. אשר מצפונה לבית אל, מזרח השמש למסילה עולה מבית אל שכמה מנגב ללבונה. יש פה תיאור מדויק של שילה, נכון? שילה זה צפונית לבית אל, אפשר לראות את זה טוב. מזרחית, מזרח השמש למסילה, כביש 60, זה ממש אותו כביש, לא השתנה שום דבר. המסילה שעולה מבית אל לשכם, נכון? מנגב ללבונה, קצת דרומה מעמק לבונה. בסדר? מה מתואר כאן? מה זה הנומצדיק הזה? שואל הרד"ק מה צריך לתאר את שילה, מה אתם לא יודעים איפה שילה? הנה, חג השם בשילה, איפה שילה? שילה זה צפונית לבית אל, מזרחית לכביש שעולה מבית אל שכם לגבולם. קשה מאוד להגיד שזה הפשט, הרי כבר נמצאים בשילה. כולם נמצאים בשילה, מחנה שילה. מפורש בפסוק י"ב. לכן אומר הרד"ק, שמה שמצוין כאן זה לא שילה, אלא מה שמצוין כאן זה איפה מתחולל החג. זאת אומרת שזה חג מיוחד, זה לא חג שמתרחש בשילה עצמה, זה חג שמתרחש מחוץ לשילה. באיזשהו מקום, קרוב לשילה, שהוא הנ"צ המדויק שלו זה שם. צפונה לבית אל, מזרחית למסילה, עולה מבית אל שכמה, מנגב ללבונה. שם מתרחש, אומר הרד"ק, חג. כן, הרי עם ישראל ידע בדיוק חגים, מה צריך להגיד איפה החג? אז איזה חג זה? זה לא חג רגיל. בחגים הרגילים, פסח, שבועות, סוכות, עולים לשילה, להקריב קורבנות, ברור. אבל זה חג אחר. זה חג מיוחד, ליד שילה, שמה שקורה שם זה משהו אחר. זה לא מקריבים קורבנות. זה חג מיוחד. מה עושים בחג הזה? בנות שילה יוצאות לחול במחולות. זה מה שקורה בחג הזה. חג מיוחד שבו יוצאים לחול במחולות בקרמים. איזה מין חג זה? איפה כתוב חג כזה בתנ"ך? אני יודע שבועות, יודע סוכות, יודע פסח. מקריבים קורבנות בבית המקדש, על המזבח. איפה החג הזה? אבל זה מופיע במשנה בסוף תענית. המשנה בסוף תענית אומרת, לא היו ימים טובים לישראל, כט"ו באב וכיום הכיפורים, שבהם בנות ישראל יוצאות וחולות, בנות ירושלים יוצאות וחולות בכרמים. זאת אומרת, אתה רואה שיש איזה חג כזה, יום טוב לישראל עם מסורת עתיקת יומין, שבנות ירושלים, טוב עכשיו ירושלים לא קיימת, אז זה בנות שילה, שזה בעצם המקבילה של ירושלים, יוצאות וחולות בכרמים בדיוק כמו פה. יום הכיפורים, אנחנו מבינים למה יש שמחה וששון ביום הכיפורים, כי נמחל עוון העגל, כי יש אהבה ואחווה בין כל חלקי העם, שלום ורעות. מה קרה בט"ו באב? בט"ו באב יש כמה דעות בגמרא. החג, הדעה הכי, הדברים הכי יסודיים, הפסיקו מתי המדבר למות. כן, זאת אומרת שהנה יש תקווה להגיע לארץ ישראל, יש תקווה של סוף הכללה של 40 שנה של חטא המרגלים, ואותרו השבטים לבוא זה בזה. זאת אומרת שבזמן המדבר הייתה תקופה שהיה אסור להינשא משבט לשבט, והתירו את האיסור הזה. זאת אומרת זה הגדיל את הטווח החתונות ואת הקשרים בין השבטים השונים. אז יש פה בעצם תאריך שמשמעו תקווה, סוף המוות של 40 שנה. תאריך שמשמעו חיבור בין חלקי העם, חתונות, שמחה, חיבורים בין שבטים שונים. אומרים חז"ל, מסכת תענית, זה אותו יום ט"ו באב שאותר שבט בנימין לבוא בקהל. גמרא בסוף תענית. זאת אומרת, החג שמתואר כאן זה ט"ו באב. יש פה חג מיוחד. חג ט"ו באב. למה בשילה אבל? מה הקשר לשילה? זאת אומרת שברור לעם ישראל שמה שמאפשר את התרת השבטים זה וזה, את החיבור שלה, את התקווה שלה, את הכיסופים למצב שלם, זה העובדה שיש לנו נקודת אחיזה שנקראת שילה, שלנו מרכז. מה זה לחול? לחול זה לעשות מעגלים. לחול בקרמים, כן, בתוך הכרם, אומרת המשנה בקלעיים, יש מקום שנקרא מחול הכרם, כך אומרת המשנה. מה זה מחול הכרם? באמצע הכרם היה מין שטח עגול כזה, בלי עצים. והוא היה בעצם המרכז של כל הכרמים, היו את כל הכרמים, כך אומרת המשנה, ובאמצע היה שטח עגול כזה, שאליו היו מרכזים את כל היבול. שם יושבים הפועלים, זה המרכז שסביבו כל הכרמים נמצאים. השטח הזה הוא שטח שנקרא מחול הכרם. ושם אפשר לעשות מעגל, מחול. אפשר לעשות עיגול, מחוללות בכרמים, זאת אומרת יוצרות מעגל כזה גדול, ורוקדות שם עושות מעגל. מה זה מעגל? יש מרכז, אפשר להתחבר סביבו, יש משהו שמאגד את כולם ביחד. שילה זה המחול, כן, זה שכל המון המון כרמים, המון, אבל יש מרכז, מעגל מרכזי של כל עם ישראל. יש תודעה כזאת של מרכז שסביבו הכל מסתובב. זה שילה. כשאנחנו רוצים ליצור חתונות עכשיו, זה לא עניין רק של טכני ליצור חתונות. זה בעצם ליצור תיקון פנימי. שילה המרכז, שילה בית השם, הקורבנות, המזבח, עבודת השם, זה הציר המרכזי של עם ישראל. וסביבו נוצרות תקוות, וסביבו נוצרות אהבות, וסביבו שכינה שורה, וקיבוץ השבטים, וייחוד העם. זה סביב זה, יש פה תיקון. פילגש בגבעה יצרה פירוד, אין מכנה משותף, אין עקרונות משותפים. עם ישראל מסוכסך עם עצמו. צריך לתקן, צריך לחזור לשורשים, לשורשי הזהות. בנות שילה יוצאות לחול במחולות. מעגלים, מעגל גדול גדול בכרמים. אז הן נמצאות במחול, ואתן נמצאים בכרמים, כן? מסביב. ואתם יוצאים מהכרמים אל המרכז. מה זה לצאת מהכרמים אל המרכז? תפסיק להיות שבט לעצמו, הכרמים, ולבוא אל המרכז, אל שילה. להבין שאתם רוצים להיות חלק מעם. תפסיק להתחבט. וחטפתם לכם איש אשתו. מה זה חטפתם? חטפתם זה לא כמו שחוטפים חס ושלום אנשים בשבי, אלא השפה שלנו היום מחטף. רוצים לומר שמישהו עשה מחטף. מה זה מחטף? משהו מאוד מהיר, לא לפי הסדר הרגיל. נכון? מישהו נגיד מקבל החלטה, עשה מחטף. הוא לא שאל את כולם, הוא לא התייעץ לפי הפרוצדורות המקובלות, הוא קיבל החלטה מהירה, עשה לנו איזה מחטף פה. זה הכוונה פה חטפתם. זאת אומרת, החלטות מהירות שלא לפי הכללים. בדרך כלל מה הכללים? שואלים את אבא, שואלים את אמא, מזמינים, עושים, ההורים מסכימים, נפגשים, עושים חתונה. פה, בלי הורים. לא לפי הסדר, לא לפי התקנון, במהירות, כך גם המפרשים מסבירים פה מכתף לשון מהירות, משהו שהוא לא לפי הכללים המקובלים. למה? כי אם יבוא האבות או האחים לריב, אז אנחנו נגיד, לא, אתם רוצים, אנחנו לא אתם נתתם לנו, זה לא אשמתכם, אתם לא עברתם על השבועה, ואנחנו, זה על דעת עצמנו, כן, אנחנו לא הצלחנו לקחת את נשות, לא הספיק לנו שם הטבעו של גלעד במלחמה, ואתם לא עוברים על השבועה, כי לא אתם נתתם לנו את הבנות, אלא אנחנו סיכמנו בינינו ובין עצמנו. כל זה בשביל שלא ימחה שבט מישראל, ויעשו כן בני בנימין, ויישאו נשים למספרם, מן המחוללות אשר גזל. גזל הוא במובן הזה שזה לא לפי בסדר, כמובן הכל נעשה באישור מלמעלה, אבל זה לא בתיאור עם ההורים, זה לא, לא, לא לפי הכללים, לא לפי התקנון. וילכו, וישובו אל נחלתם, מתוך כך שבים אל בנימין, ומשוקמים. ויבנו את הערים וישבו בהם. לשקם את שבט בנימין מחדש, מתוך תודעת שילה, תודעת מרכז. בנימין התחתנו, 400 אנשים משבט בנימין מתחתנים עם 400 מנשות יבש גלעד, וזה יוצר קשר ראשון לקו שיופיע בספר שמואל, שמחבר בין בנימין לבין יבש גלעד. פעמיים בספר שמואל אנחנו נראה שיש קשר עמוק מאוד בין בני בנימין לבין יבש גלעד. המלך הראשון מעם ישראל היה דווקא בנימין. בנימין פה שהכי הכי חבל בשרות, צורה הכי כואבת, מה זה שאין מלכות? מה זה שאין מרכז? ממנו יבוא המלך הראשון. לפי דעה אחת בחז"ל, שאול היה מאותם בני בנימין שהסתובבו פה בקרמים והתחתנו. לפי הדעה הזאת, אז האירוע של פלגש בגבעה הוא אירוע מאוחר, ולא בתחילת ספר שופטים. מחלוקת בחז"ל. אבל כששאול כובש את המלוכה, איך הוא, בלשון חז"ל, חוטף את המלוכה, זה מאוד מעניין שהחז"ל משתמשים באותו ביטוי גם לשאול, חוטף את המלוכה, איך שאול מבצע את המחטף הזה להיות מלך? בני עמון, מלך עמון, יבוא להילחם נגד יבש גלעד, יבש גלעד ישאלו מי מוכן לעזור, שאול ייקח פרים, ינתח אותם לנתחים בכל גבול ישראל, ויאמרו, יאמר, מי שלא בא, כה יעשה לבקרו, וככה יוצא כל עם ישראל להילחם נגד יבש גלעד, פעם ראשונה שכל העם מתאחד ביחד, למלחמה, למען שבט אחד, למען משפחה אחת, יבש גלעד. מלך משבט בנימין, מאחד את כל העם בשביל להציל את יבש גלעד. איך? לקחת פער, לחתוך אותו לחתיכות ושלח לכל גבול ישראל. זה מזכיר לכם מה שהוא אומר לשאול לכולם? אתם רוצים שנחזור למקום הזה עוד פעם? למצב הזה של גופה מנותחת? כולם מבינים. מאוד ברור, יבש גלעד, בנימין, ההיסטוריה חוזרת, אנחנו לא ניתן לה לחזור. אנחנו נצא כאיש אחד. כששאול ימות בגלבוע, והפלישתים התעללו בגופה שלו והתקיעו את הגופה שלו בחומת בית שאן מתחת לגלבוע, יבואו אנשים יבש גלעד בלילה בהיחווה במבצע חשאי, יורידו את גופתו, יסדרו הלוויה קטנה צנועה אבל מכובדת לשאול המלך, יקברו בקבר מכובד, ויעשו אבל שבעת ימים. ודוד המלך ישמע את זה, וישלח להם ברכה. יחזק את ידיהם על המעשה שיש בו גבורה ואצילות. אנשי יבש גלעד דואגים לכבודו של שאול, המלך שבא משבט בנימין. ויתלכו משם בני ישראל בית האיש לשבטו למשפחתו, איש לנחלתו, אין מלך בישראל, איש הישר בעיניו יעשה. המצב לא מזהיר, אבל הוא יוצר בעצם, הוא מחדד בעצם את המצוקה. כמה צריכים ששילה תהיה מרכז של עם ישראל? כמה צריכים שמשילה תצמח בשורה של הנהגה כוללת, של עקרונות רוחניים, שכל העם מתאחד סביבם, שלא ניפול עוד פעם בפח הזה. בתקופה הרבה יותר מאוחרת, בימי בית שני. קורה דבר מאוד מצער. מספרים חז"ל שעבדה אבן אחת מאבני החושן של הכהן הגדול. איזה אבן עבדה? האבן של שבט בנימין. והולכים לחפש אבן מתאימה. שומעים שיש גוי אחד באשקלון שיש לו אבנים טובות. צריך ללכת אליו ולמצוא אצלו את האבן הטובה. הולכים אליו, באים עם הרבה כסף, והוא לא מסכים. המפתח לאוצר, ששם נמצאות האבנים הטובות, נמצא מתחת לראש של אבא. מצטער מאוד. אתה רוצה עוד כסף, עוד כסף, זה לא יעזור. רק אחרי שאבא מתעורר, אפשר לקחת את המפתח, להביא את האבן, ולהחזיר חזרה את האבן האבודה לחושן. אבן שלפי חז"ל היא אבנו של שבט בנימין. כשעובדת אבן מהחושן, זה מאוד סמלי. אבן מהחושן. החושן זה הדבר הכי מבטא את 12 השבטים, בצורה הכי ציורית, הכי מוחשית, הכי יפה ובהירה. ולא סתם אבן אחת עובדת, האבן של שבט בנימין עובדת. כל פעם עוני ההזעקה מצטלצלים, כבר זה קרה לנו כמעט פעם אחת. בית שני, הקדוש ברוך הוא שולח לנו הזעקה. תיזהרו משנאת חינם. תיזהרו לא לאבד את המקדש. מטרת המקדש זה לשמור כל הזמן על המכנה המשותף הפנימי של העם. אם אתם לא תשמרו על המכנה המשותף הפנימי, אתם לאט לאט תאבדו אחד את השני. תיזכרו, היינו פעם בסיפור הזה. אתם רוצים שיחזור שוב? שהאבן של שבט בנימין עובדת, זה לא עניין סתם של אבן טובה, זה טלטלה. כולם מפרשים את זה, זה אמירה משמיים, עוד רגע פילגש בעוד יום מלחמת אחים. ככה יחרב המקדש במלחמת אחים. כשהולכים לחפש את האבן, לא רק הולכים לחפש אבן, הולכים לחפש. איך משיבים שבטים? איך מוצאים פתרון? איך לא מאבדים חלק מהעם? מה המפתח לאחדות האומה? מתברר שהמפתח לאחדות האומה נמצא מתחת לראש. צורת חשיבה, ראש, אידיאולוגיה, תפיסת עולם. המפתח נמצא שם. מפתח לאוצר, מפתח לאחדות. ומהו הראש הזה? הראש הזה הוא האבא. לא היה שבט שיותר דרכו עם ישראל נפגש עם תודעת האבא משבט בנימין. בנימין גדל בלי אמא, רק עם אבא. כמה אבא דאג לבנימין הזה. הוא לקחתם גם את זה, והם קראו אסון. זה הבן של, בן של אבא שלו. הוא לא מוכן לעזור אותו, זה הבן שלי, קחו אותו אבא. עבדך הרב את הנער, יהודה, הרי ויוסף, הכל, הכל סביב האבא. ובגלל שבנימין הוא כל כך בן של אבא שלו, זה מה שגורם בסוף ליוסף ויהודה להתחבר, ולשבטים להתאחד, ולעזוב את השנאה בצד. ולמצוא את עצמם פתאום כולם אחים, כי כולם דואגים לבנימין, כי הוא האבא, כי הוא מזכיר לנו את האבא המשותף. צריכים לשמור על תודעת האב, תודעת השורש המשותף. כולנו בני אב אחד. יש לנו אבא. כולנו בני יעקב. נכון, אנחנו מאוד שונים. כי יעקב היה אדם ענק. ו12 בניו הם מאוד שונים זה מזה, כי כל אחד תפס פן אחר מיעקב אבינו, אבל כולנו בני יעקב. והמפתח לזה ששבט לא ילך לאיבוד, זה כבוד האב. לכבד את האב. בשום פנים ואופן הוא לא מוכן לפגוע בכבוד האב. אתם רוצים לאחד את העם, הדרך לאחדות העם זה זכירת האב המשותף. זה מה שיציל. זכירת האב המשותף תגרום לכל מיני דברים, לניסיונות, לחיבורים, לטו באב. מעניין, טו בחודש אב. למציאת האב, לחיפוש האב. אם לא תחפשו את האב, יהיה לכם 9 באב. הדרך היא תמיד לחפש את האב. את בית האב שלנו, את המקור שלנו, את השורש שלנו. שבעה ימים אחרי 9 באב, חלטו באב, בדיוק 7 ימים אחר כך, קמים מהשבעה של 9 באב, ומנסים ליצור תקווה חדשה. חג ט"ו באב, חג החלום, לחזור כולנו להיות בני אב אחד. הותרו השבטים לבוא זה וזה, הותר בנימין לבוא זה וזה. להפסיק עם המחלוקות. למצוא את המכנה המשותף שהוא תמיד בירושלים, הוא תמיד במקום השכינה, הוא תמיד המקדש. וט"ו באב, אומרת הגמרא, קרה עוד אירוע. ירובעם בן נבט פילג את הממלכה, פילג את העם. והקים מחסומים שלא מאפשרים לעלות לירושלים. וט"ו באב ביטל המלך הושע בן אלה את המחסומים שירובעם הקים. וסוף סוף שבטי ישראל יכולים לעלות לירושלים. לשוב אל האב, לנקודת המוצא, אל השורש, לאחות את הקרעים. גם זה קרה בט"ו באב. הביטוי שמופיע אצלנו כאן, הנה חג השם בשלום ימים ימימה, יחזור בדיוק בתחילת ספר שמואל. אלקנה יעלה מעירו לשילו מימים ימימה. אלקנה איש לוי מהר אפרים שעולה לשילו. שני הסיפורים האחרונים, פסל מיכה ופלגש בגבעה. היה שם מישהו לוי, היה הר אפרים, היה בית לחם. ואלקנה, מתוך המצוקה של סוף ישפט שופטים, יבין, ננסה שוב להשיב את כולם אל שילו, אל נקודת המוצא, אל הקודש, אל השכינה, שרק מתוכה יש לנו אב. אומר הרד"ק בתחילת ספר שמואל, שזהותו של אלקנה מאוד מאוד מזכירה ומתקנת את הזהויות של האנשים שחידדו עד הקצה, עד הכאב, את סיומו של ספר שופטים. בימים מהם אין נלך בישראל איש הישר בינו ויעשה, משלו יקום מנהיג, שיהיה נביא, שיאחד את העם סביב התוכן הרוחני, שיקים מלכות בעם ישראל, מלכות שאול, מלכות דוד, יקים עולם של נבואה, עולם של הנהגה, וייצור את כל התקוות מחדש. טוב.
ככה מקובל לעשות ציון, לא? אבל יהושע עשינו ציון. מה? אז מתי עושים שיעור? שבוע הבא. שבוע שלם לוקח להם תרגן לעשות ציון. טוב, אם לוקח לכם שבוע, בסדר. תחליטו. בהצלחה.